היי לכולם, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, היום יום רביעי, היום אני איתן אבריאל, לבד באולפן. אז מה קורה באמת? הכלכלה הגלובלית חמה מדי או שהיא כבר מתקררת וגולשת למיתון? היום בשעה 9 בערב בדיוק יודיע הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי האמריקאי, על העלאה נוספת בריבית, כנראה בשיעור של 0.75%, עלייה שתביא את הריבית הדולרית ליותר מ2%. וזה מוזר. כי נכון שישנה אינפלציה וחייבים לטפל בה, אבל במקביל קרן המטבע העולמית הורידה רק השבוע את תחזית הצמיחה עבור רוב מדינות העולם, וגם הזהירה מפני אפשרות של מיתון. מבולבלים? לא רק אתם. גם כלכלנים מנוסים ובנקאים מרכזיים לא נתקלו מעולם במציאות כזו, ולכן אנחנו נדבר עם אלכס ז'בז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב בית השקעות, בניסיון קצת נואש לעשות סדר בכל הנתונים הללו. ממשלת המעבר קצת מתקשה להתמודד עם גל עליות המחירים, ולעזרתה מתייצב הפעם שחקן מפתיע. יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד. הוא קורא להטיל חרם על יבואנים כמו שסטוביץ' ודיפלומט, ולא לרכוש את המוצרים שלהם בחבילות השי לחגים שמקבלים חברי ההסתדרות. זו קריאה מאוד מעניינת, כי ההסתדרות מייצגת בעצמה כמה גופים שאחראים על יוקר המחיה הגבוה, שמהם הרי נהנים גם העובדים, ודאי העובדים הבכירים. האם גם בהם הוא יטפל? סמי פרץ, שותפי להגשת הפודקאסט הזה, יהיה איתנו. כולנו יודעים שאחד הגורמים המרכזיים ליוקר המחיה בישראל הוא מחירי המוצרים הגבוהים שמוכרים לנו המונופולים. למשל, קוטג' תנובה, סכיני הגילוח של ג'ילט, גבינה צהובה, בקבוקי קוקה קולה, וגם מחיר הגז הטבעי שמשפיעים באופן ישיר על חשבון החשמל. אלא שעד היום לא הייתה קביעה חד משמעית של בית המשפט לפי החוק התחרות הישראלי מאפשר להגיש נגד מונופול תביעה על גביית מחיר מופרז. ולכן הוגשו מעט תביעות כאלה אם בכלל. אבל מאתמול המצב הזה השתנה. בית המשפט העליון קבע באופן תקדימי שצרכנים אכן רשאים להגיש תביעות ייצוגיות כנגד מונופולים כדי לקבל פיצוי על שימוש לרעה בכוח מונופוליסטית. האם זו פסיקה שיכולה להביא לסופו של דבר לירידת מחירים? אנחנו נשאל את דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו. יאללה, מתחילים. שלום לאלכס ז'בז'ינסקי.
שלום, איתן.
כלכלן ראשי במיטב בית השקעות. תשמע, אני מבולבל, ואחרי 35 שנה ומעלה בעיתונות כלכלית ומעקב אחרי הכלכלה הגלובלית וכלכלת ארצות הברית, אני לא היחיד. אני שומע גם הרבה מאוד פרשנים וכלכלנים, ואתה יודע מה, גם בנקאים מרכזיים שמבולבלים מהמצב הכלכלי הנוכחי, ואף אחד לא בדיוק ראה דבר כזה בעבר הקרוב, ולמה אני מתכוון? אני מתכוון לזה שמצד אחד הכלכלה האמריקאית כרגע בחלקה מאוד חמה, אם אתה מסתובב בניו יורק, אני שומע מחברים, החנויות מפוצצות, יש תור במסעדות, שוק העבודה מאוד מאוד צפוף, אין עובדים והשכר עולה בהרבה מקומות. מצד שני, מגיעה עכשיו הקרן המטבע העולמית ומודיעה שכלכלה הגלובלית מתכווצת במהירות, מורידה את התחנות חזית בכמעט 0.5% לקצת יותר מ3% עבור שנת 2022. איך עושים סדר בכל הדבר הזה, ואיך מקבלים הערב ב9 החלטה מה לעשות עם הריבית בסביבה כזאת?
באמת מצב הוא אפשר להגיד חסר תקדים, אפילו אם הולכים אחורה לשנות ה-70 של אינפלציה גבוהה, זה היה שונה. היום יש לנו יציאה מהמגיפה שהיא לבד גורמת לכך שאנשים קונים יותר שירותים וקונים פחות מוצרים, לא כי אין להם כסף או יש להם כסף, אלא פשוט מתאימים את ההתנהגות שלהם למשהו שהוא יותר נורמלי לעומת מה שחווינו בשנתיים האחרונות. שוק העבודה מאוד לחוץ, חסרים עובדים, ולא משנה כמה מורידים תחזיות הצמיחה, עדיין חסרים עובדים בכל מקום, ויש פה באמת סיבות שונות ומשונות, חלקם חסרות תקדים מבחינת ההשפעה שלהם על שוק העבודה. אבל אם אנחנו הולכים להחלטת ריבית בערב, אני חושב שהבנק המרכזי מתעניין היום בדבר אחד, בלבד, כמעט, וזאת האינפלציה. זאת המטרה היחידה, העיקרית שהוא ממוקד בה, להוריד אינפלציה עומד בסדר עדיפויות, ברמה הכי גבוהה מבחינתו, ולכן הוא יעשה את הצעדים בכיוון הזה, בלי יותר מדי לשים לב לדברים אחרים.
לפחות על פי השוק, אני מבין לפני כמה היה שבועות בודדים, דיברו אפילו על אפשרות של אחוז, האם זה התקרר וחזר להערכה של 75 נקודות האחוז, זאת אומרת שאנחנו מגיעים בסך הכל לקצת יותר משתי אחוז בריבית הכוללת מחר בבוקר?
כן, הקונסנזוס היום מדבר על עלייה של 0.75%, באמת אחרי פרסום של מדד המחירים האחרון ששוב פעם הפתיע ועלה קצב האינפלציה מעל 9%, היו דיבורים אפילו על עליית ריבית של אחוז, אבל די מהר הבינו שזה אולי יותר מדי, וגם 0.75 זאת עליית ריבית חריגה מאוד שאנחנו בהיסטוריה לא פוגשים הרבה, ולכן קונצנזוס היה מדבר על ריבית, עליית ריבית בעוד 0.75%, שבאמת מעלה ריבית למעל 2%.
ומה התוכניות קדימה, התחזיות, כי גם עכשיו, אפילו עכשיו, עם העלייה הצפויה הזו, ככל שהיא תתממש בהמשך הערב, אף אחד לא חושב שזה סוף פסוק, נכון? מה הציפיות לגבי המתווה לחודשים הקרובים?
פה זה מעניין. מה שהשוק חושב, שהפד ימשיך לעלות ריבית, אולי פעם הבא 0.5%, אחר כך רבע, ובסוף שנה, תחילת 2023, הריבית תגיע לסי באזור 3.3-3.4, ומפה היא תעצור ואפילו תתחיל לרדת במהלך 2023, בגלל אותה העתה כלכלית שקרן המטבע מדברת עליה והרבה כלכלנים אחרים. אבל צריך לזכור א', שהפד בעצמו, כשהוא נתן בפעם האחרונה תחזית, וזה עוד לפני שאינפלציה הפתיעה שוב פעם, הוא דיבר על הריבית בסוף 2023 של 3.8. דבר שני, שבסוף שנה, תחילת שנה הבאה, כשלפי השוק הריבית תגיע לסי ותעצור, האינפלציה, איך שלא מסתכלים על זה, תרד אמנם, אבל לא תרד לשני אחוז, היא תהיה באזור 6%, אולי 7%, אולי 5.5%, לא פחות מזה. ספק רב שהפט עם האינפלציה של 6% כבר יגיד, אוקיי, עשיתי את שלי, בוא נעצור על הריבית ונחכה, כי הסיכון הוא שהאינפלציה, וזה באמת קרה בעבר בשנות ה-70 אפילו כמה פעמים, תרד עוד קצת ותחזור לעלות. זה מה שהפט בהחלט ירצה למנוע, ולכן אני לא בטוח שהשוק צודק בהערכה שלו.
בדרך כלל בסיטואציות כאלה שאם הפד עושה בדיוק את מה שהשוק צופה, דהיינו 3/4% הערב, אז לא תהיה תגובה חריפה של השווקים. אבל הפער בין ריבית בארצות הברית אחרי העלה הזאת, ממחר בבוקר לבין הריבית השקלית, הוא מאוד משמעותי. איך זה אמור להשפיע על השקל? איך זה אמור להשפיע על מניות ישראליות?
האמת שבאמת עלת ריבית בצפי לא אמורה לבדה להשפיע. השאלה מה יגיד הבנק המרכזי האמריקאי. מבחינת שקל, אז אנחנו רואים שמה שמשפיע על השקל יותר ויותר, ואפילו כמעט זאת ההשפעה העיקרית ומחרת, זו התנהגות של שוק המניות. אפילו ברמה הימית אנחנו רואים שוק מניות אמריקאי עולה, השקל מתחזק, ואם שוק יורד, השקל נחלש. ולכן פערי ריביות בינתיים, אין להם יותר מדי השפעה. יכול להיות שאם פערי ריביות בינינו לבין ארצות הברית יהיו מאוד גבוהים, אז אנחנו נתחיל להרגיש גם את ההשפעה הזאת, אבל אני לא חושב שעליית ריבית של 0.75, בלי איזשהו שינוי במה שנקרא forward guidance של הבנק המרכזי האמריקאי, יגרום לאיזו תזוזה חדה בשקל דווקא, אלא אם כן, כמו שאמרתי, שוק מניות יגיב בצורה חריגה.
עכשיו אני עושה איתך סימולציה קצרה, 0.75% הערב על פי הציפיות, השוק לא עושה שום דבר מיוחד ובעיקר מסתכל על הדוחות, מעניין אותו הדוחות של גוגל, מעניין אותו הדוחות של מייקרוסופט שראינו אתנו בשביל לקבל רמזים על האטה כלכלית, כן או לא, מה בעצם יהיה הנתון הכלכלי או המדד שבו מעכשיו, בימים ובשבועות הקרובים, אתה תתמקד?
מבחינת נתונים כלכליים, אנחנו רואים בעיקר הפתעות לרעה פה, קשה להפתיע עוד יותר, אלא אם כן, אגב, צפוי להתפרסם מדד הצמיחה לרבעון השני. אם אנחנו נראה משהו מפתיע שם לטובה או לרעה, והיום קשה לדעת, אז יכול להיות שתהיה תגובה של השוק. אבל הנתון הבא החשוב זה נתון של שוק העבודה, נראה אם המשק ממשיך להוסיף משרות, ובוודאי, נתון האינפלציה ב-10 לאוגוסט, נתון האינפלציה בארצות הברית, אם לא נראה, אם שוב פעם נראה הפתעה למעלה וקצב ימשיך לעלות, זה יכול להיות זעזוע רציני לשווקים.
יפה, אז יש לנו למה לצפות. אלכס, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום סמי פרץ.
שלום איתן אבריאל.
היום מהבית, כנראה שאתה זקוק לקצת מנוחה ממני, או משהו כזה.
אני צריך אותך במינונים יותר קטנים.
כן, בדיוק, יום כן, יום לא. תשמע רגע, יוקר המחיה זה הסיפור הגדול, וכולנו מתעסקים עם זה, אנחנו נדבר על זה גם עם עידו באום, עוד מעט על החלטה של בית המשפט בעניין הזה בנוגע למונופולים, אבל שחקן חדש ומפתיע, פתאום קפץ לבריכת יוקר המחיה, ואנחנו מדברים על יושב ראש החדש ישן, הטרי של ההסתדרות, ארנון בר דוד, שפתאום מודיע שהוא יטיל כהסתדרות חרם על שורה של חברות, הוא ציין את דיפלומט ושסטוביץ' שהם יבואניות של מותגים בתחום הטואלטיקה מהאמזון, ואחר כך בדברים שהוא אמר, אבל לא בכתב, הוא גם דיבר על קימברלי, שהיא יצרנית של חיתולים, והוא אומר, חבר'ה, כל המתנות לחג, אתם זוכרים, שנותנים לחברי הסתדרות, אל תקנו מוצרים מהחברות הללו, כי הם לצורך העניין מנפחות מחירים, או מנצלות את המונופוליות שלהם כדי להעלות את מחירים. אבל א', זה מפתיע שהשחקן הזה במגרש הזה, ושתיים, נניח במקרה של קימברלי, יש שם 1,000 עובדי ייצור במפעלי החיתולים, וכולם הם מאוגדים מזה 50 שנה בהסתדרות, הם מאוד לא אוהבים את זה. איך עושים סדר ברבי את המעגל הזה?
אז יש פה כמה היבטים, בוא נתחיל מההיבט הלא ציני, שאין מה לעשות, יש פה יוקר מחיה מאוד גבוה, יש פה גל עליות מחירים, ויש פה ממשלת מעבר שהיכולת שלה לטפל היום ולהדוף את כל כלל העלאות המחירים היא יכולת די נמוכה. ארנון בר דוד אומר, יש ניסיון ציני לנצל את הכאוס הפוליטי, וחברות הענק מנסות לעשוק את אזרחי המדינה ולהעלות מחירים. ואז אתה תוהה איפה הניסיון הציני, האם
באמת... ומי פה ציני חברות... באמת?
כן, כן, לא, יש פה כל מיני אנשים ציניים באמת, אבל העניין הוא שבאמת, קודם כל אתה אומר, בצד של אותם יבואנים, שאנחנו יודעים שהרווחיות שלהם סינקה ויותר מוכפלה בעשור האחרון, על פי דוחות של משרד האוצר, גם העובדה שהם מונופולים בהרבה מאוד תחומים, ברור שהם מנסים לנצל את המצב, כולם מעלים מחירים בעולם, יש דיבור כללי על אינפלציה, אז אם אפשר, למה לא? בצד של בר דוד, אני תוהה אם הוא מסתכל על כלל יוקר המחיה, או רק על שלוש החברות האלה, כי אם אתה מסתכל על כל מיני סיבות ליוקר המחיה, הרי יגידו לך תעשיינים, יבואנים, יצרנים, משווקים, שיוקר המחיה שלהם מורכב מכל מיני דברים, למשל מהפקקים בנמלים, שלוקח הרבה מאוד זמן עד שפורקים אונייה, שזה גם מייקר את הסחורה, מתעריפי החשמל, ראינו שעכשיו תעריפי החשמל עולים, מכל מיני דברים שאתה אומר, בסופו של דבר, גם מאחורי הגופים האלה, יש חברות, יש עובדים, ובעיקר, יש הסתדרות. הסתדרות העובדים מייצגת את העובדים בחברות האלה, ואני חושב שהייתי מתייחס ליוזמה הזו של בר דוד יותר ברצינות, אם היה בא ואומר, אנחנו רוצים מהלך מאוד רחב להורדת יוקר המחיה, אנחנו מוכנים במסגרת הזו גם לקרוא לכל החברות שיש בהם עובדים מאוגדים, לבחון גם הן כיצד הן באות לקראת הצרכן, ועל הדרך אנחנו גם מתכוונים להפעיל את כוחנו כארגון מאוד גדול שמייצג מאות אלפי עובדים, ולהגיד להם, מי שמעלה מחירים, אל תקנה ממנו. אני חושב שאם זה היה הקונטקסט, היינו מתייחסים ליוזמה שלו בצורה קצת פחות צינית.
כן, אבל אם אתה הולך אפילו למהות של העניין, תנובה היא מונופול בדברים מסוימים, קוטג' וכן הלאה, שטראוס מונופול בשורה ארוכה מאוד של מוצרים, חברה המרכזית למשקאות, קוקה קולה היא מונופול, כל החברות האלה מן הסתם מאוגדות בהסתדרות, אם הוא בא וקורא להחרים את החברות הללו, הוא יפגע בסופו של דבר לצורך העניין בעובדים, בבונוס של העובדים, ברווחיות של החברה וכן הלאה. הוא מייצג את אותם עובדים, זאת אומרת הוא מוצא את עצמו בשני צוות של אותו מקל, ואני לא יודע מה הולך לקרות. זאת אומרת, האם בתמורה, למשל עובדי קימברלי שקיבלו את ההתייחסות אליהם די בהפתעה, האם הצעד הבא שלהם יהיה לפרוש מההסתדרות?
כן, אז תשמע, הוא נקב בשמות של שלוש חברות, של שסטוביץ' ודיפלומט שהן חברות שמייבאות, ובקימברלי, שהיא באמת חברה שגם יצרת מוצרי נייר למיניהם, מנייר טואלט ודרך חיתולים וכדומה, יש הבדל קצת בין החברות שהן רק מייבאות ובין חברה שהיא גם מייצרת, כי זאת שמייצרת, באמת יש לה פה הרבה פועלי ייצור, והחברות שמייבאות, יש להן בעיקר עובדי הפצה, הנהלת חשבונות, שיווק וכולי. בכל מקרה, אני חושב שלא בכדי הוא נקב בשמות של שלוש חברות. אם היה רוצה באמת להוביל מהלך משמעותי ופחות פופוליסטי, אני חושב שהוא היה צריך לדבר על עשרות חברות, אם לא מאות חברות, שמהן נגזר יוקר המחיה שלנו. אני מניח שברגע שבאמת אתה מכוון את זה לחברות ספציפיות, אז מה שיקרה זה שבעלי החברות ירתמו את העובדים שלהם, כדי לבוא ולהבהיר שאם אתה תחרים את דיפלומט או את שסטוביץ' או את קימברלי, מי שיפסיד זה לא בעלי השליטה, אלא העובדים שיאלצו לשלם מחיר כתוצאה מירידה במחירות, ברווחים וכולי. אבל תשמע, אני חושב שיש פה נקודה נוספת, איתן. כשאנחנו מגיעים למצב שבו, וכרגע אני רוצה להיות דווקא לא ציני, כשבר דוד אומר צריך לנצל פה את הסיטואציה הזאת ולעשות משהו, כך גם היבואנים מנצלים את הסיטואציה ועושים משהו, אני חושב שסופו של דבר כשאתה רואה שאנחנו מדברים הרבה מאוד שנים על יוקר המחיה, ואף שחקן, בטח לא הממשלה, שהיא אולי זה התפקיד המרכזי שלה, להוריד את יוקר המחיה, ואומרנו לייצר את התנאים להורדת יוקר המחיה, שאף שחקן לא מצליח לטפל בזה, אז בהחלט יש מקום להתארגנויות צרכניות כאלה ואחרות וחרמות וכל מה שצריך, כדי לבוא ולהגיד, אם אתה מעלה את המחיר, אז אני לא קונה ממך. אלא מה? לרוב זה יקרה במוצרים שאתה יודע מה, אפשר להסתדר בלי שוקולד, או אפשר להסתדר בלי החיתולים האלה, אלא עם חיתולים אחרים, אבל דווקא במקומות שבהם יש מונופולים ממשלתיים, אני לא יכול להחרים את חברת החשמל. אתה יכול להחרים את חברת החשמל.
מה התפקיד המרכזי של ארנון בר דוד וההסתדרות? הוא צריך לדאוג לצורך העניין לשכר של העובדים, למקום העבודה ולשכר. יבוא המפעל, הבעלים, הקפיטליסט, יגיד, תשמע, אם תוריד לי את השכר של העובדים, או אל תעלה את השכר של העובדים בשנה הקרובה, זה יביא אותי למצב שאני אוכל להוריד את המחירים. מתאים לך הדיל הזה, ואני לא יודע מה אחד כמו בר דוד יכול פה לגמגם בתשובה, וחוץ מזה אני אפילו פוליטית לא מבין ב-100% את המניעים שלו למהלך הזה דווקא עכשיו, להבדיל מהמערכת הפוליטית הארצית, הוא כבר לא בבחירות, הוא זכה ברוב מוחץ בבחירות הקודמות לפני שבועות מספר, למה הוא צולל לבריכה שבו יש לו כל כך הרבה אינטרסים סותרים, ומה ההבדל בין עליית מחיר של מוצר לבין עליית שכר של עובדים? לא ברור לי בדיוק העניין הזה.
גם לי לא ברור בדיוק למה הוא החליט לעשות את זה. הוא נפגש עם ראש הממשלה יאיר לפיד לפני כמה ימים, והוא אמר לו שבמשמרת שלהם נפל הסיפור הזה של יוקר המחיה, ושהוא מצפה ממנו לפעול בנושא של הורדת יוקר המחיה, והוא אפילו אמר שלשמחתו זה נפל על אוזניים קשובות. אני לא יודע להעריך מהו המשחק הפוליטי שמאחורי הקלעים, אבל אני כן חושב שהעובדה שהממשלה הזו היא כבר די ברווז צולע, היא כבר לא יכולה להוציא לפועל רפורמות, היא יכולה אולי פה ושם לעשות איזה, אתה יודע, קצת איזה הסדרים זמניים כאלה, כמו למשל עם המאפיות, שבעצם ההסדר אומר שמעלים את מחיר הלחם, אבל פורסים אותו לשתי פרוסות, עכשיו אחת ואחרי הבחירות עוד אחת, אז אני חושב שהוא מבין שיש פה הזדמנות מבחינתו קצת לשדרג את המעמד שלו, קצת להיות מזוהה עם משהו שהוא באמת בקונצנזוס יקר פה, אפשר להתכחש לעניין הזה, אבל אני חושב שהוא לא לוקח בחשבון שיש פה סיכונים, מבחינתו כמובן, שהציבור יבין שחלק גדול מיוקר המחיה קשור גם למקומות העבודה המאוגדים, למונופולים הממשלתיים, לשירותים רבים שאנחנו מקבלים מהממשלה, או אפילו לבנקים.
שהם בעצם הלקוחות המרכזיים של בר דוד, ואנשים שבאמת אכפת לו מהם. בעצם מה שאתה אומר, זה שנעשה פה איזשהו תחילתו של דיל נוסף, כמו שראינו גם את בר דוד וגם את קודמו איני, שעשו עם, אתה יודע מה, שר האוצר יאיר לפיד בזמנו, ואחר כך שר האוצר משה כחלון, בכל המקרים האלה, מערכת היחסים בין האוצר להסתדרות, שאמורה להיות לוחמנית בסופו של דבר, הייתה מאוד צמודה ומתואמת. כך נמנעו מצד אחד שביתות גדולות במשק, אבל מצד שני העובדים הרבה פעמים, ובוודאי העובדים הוותיקים קיבלו את מה שהם ביקשו. זה היה הסטייל של מערכת היחסים בעשור האחרון. יכול להיות שיש פה לחיצת ידיים ויציאה לדרך של הזוג החדש הזה, יאיר לפיד וארנון בר דוד, על פי אותו מודל. בסופו של דבר, שיבואו, אם זה המורים שמאוגדים, או אם זה עובדי המדינה שמאוגדים, הם יקבלו את מה שהם רוצים, תמורת סיוע של בר דוד, לפחות בנרטיב של המאמץ הלאומי נגד יוקר המחיה.
כן, אבל תראה, יכול להיות שגם פשוט, יש פה משהו קצת יותר פשוט. בכל מאבק אתה צריך לחפש איזה שהם נבלים, אז יכול להיות שלפיד היה מעדיף לעשות מהלכים מאוד משמעותיים בתחומים של כל השירותים והמונופולים הממשלתיים, אבל הוא לא יעשה כזה דבר ערב בחירות, זה באמת התאבדות, זה ממש מיותר, ויכול להיות שבר דוד מבין שמשהו צריך לעשות, אז חיפשו את הנבלים האלה, מצאו אותם אצל שסטוביץ' ודיפלומט, שזה יבואנים כאלה שהציבור לא מכיר, אז יאללה בואו נחמם קצת את העניין הזה. אבל שוב, יוקר מחיה, ישראל יקרה, אנחנו תמיד מדברים על זה, ב-30% יותר מה-OECD, גם אם אנחנו לא נקנה בכלל מוצרים של שסטוביץ' ודיפלומט, יוקר המחיה עדיין יישאר, אז לא יהיה פער של 30%, אז הוא יהיה 29 נקודה משהו. יכול להיות שעושים פה איזה מהלך של לחפש נבלים, של לעשות קצת הרגעה, קצת רעש, קצת הסחות דעת, קצת להסיט את תשומת הלב מהעניין הזה, וכל עוד הנבלים הם שסטוביץ' ודיפלומט, ולא ההסתדרות או הממשלה, אז מבחינת בר דוד ולפיד, זה לא רע.
טוב, נחיה ונראה, אני חושב שעוד יהיה מעניין בדבר הזה ברגע שבר דוד.
אגב, לא, רק כדי לדע, למען הסר ספק, נבלים יש גם במגזר העסקי וגם במגזר הציבורי, במונחים של יוקר מחייה כמובן, אנחנו רואים רק לשם המחשה את מנכ״ל דיפלומט, את נועם ויימן, לוקח שכר של 25 מיליון שקלים בשנה, כלומר מדובר בחברות מאוד רווחיות, חברות עם הרבה מאוד שומנים, חברות עם הרבה מאוד רווחים לבעלי השליטה, ככה שלא מדובר בחברות מסכנות, שאתה יודע, זה לא מפעל לייצור שימורים בגליל.
נכון, אבל גם עובדי מפעל חיפה, עובדי מפעל אשדוד, לפחות מפעלים ישנים שהם מאוגדים ומקבלים שכר מאוד גבוה ולא עובדים בצורה יעילה ומעכבים את ההתפתחות של המשק ואשמים במידה מסוימת גם הם ליוקר המחיה. מה הוא עושה איתם? למה הוא לא בא ודיבר עליהם? אנחנו מבינים את זה, לכן זה פרובלמטי, ויהיה מעניין לראות אם הוא ייכנס כשהניגודי אינטרנט האינטרסים האלה ייחשפו בצורה יותר בולטת, האם הוא יכפיל ויגדיל את הפוזיציה שלו, או שיחליט בעדינות לסגת מהמגרש הזה שבו לא הכי נוח לו בסופו של דבר לאורך זמן. סמי פרץ, תודה רבה.
תודה, איתן.
שלום לדוקטור עידו באום.
שלום איתן.
הפרשן המשפטי שלנו, אנחנו לא יכולים בלעדיך מה לעשות, זה העולם העסקי, הוא גם עולם משפטי, גם בחוץ לארץ, מה שהדבר הכי חם שקורה זה המשפט בין אילון מאסק לבין טוויטר, וטוב שככה, כי במדינות שבהם אין משפט, אז העסק נראה הרבה פחות טוב, אבל לענייננו, אנחנו עוסקים כל השבוע, וגם בתוכנית הרבה, הזו, הרבה ביוקר המחיה, ואחד הדברים שהיה בהיסטוריה של מדינת ישראל, שזה בגלל הניסוח של חוק התחרות, בעצם החוקים של הגבלים העסקיים במדינת ישראל, לא היה קל או לא היה ניתן באופן פרקטי ללכת ולקבוע שמונופול, אפילו מונופול מוכרז, עובר עבירה על החוק, מעצם תוקף זה שהוא מציג ודורש מחירים גבוהים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שקוקה קולה זה דוגמה אחת, או תנובה, אתה יודע מה, חברת חשמל, כל מיני גופים כאלה, באמת קובעים מחירים שנראים לנו גבוהים, אנחנו לא יודעים את הרווחיות שלהם, הם מונופולים. בא לך לרוץ לבית המשפט בצורה פרטית או ייצוגית או מה שלא יהיה ולצעוק חמאס ולבקש שזה ישתנה, אבל לא יכולת לעשות את זה עד עכשיו. ואתמול יש איזושהי פסיקה שפותחת מחדש את הסוגיה הזו לכל הפחות. אז בוא תסביר לנו מה היה הנוהג עד היום ומה קורה מהיום.
אז באמת אתמול קיבלנו פסק דין תקדימי של בית המשפט העליון בסוגיה שכל מי שמתעסק בעולם התחרות, גם המשפטנים וגם הכלכלנים, חיכו בדיוק להכרעה הזו, הכרעה מאוד דרמטית, וכמו שתיארת את זה, חוק התחרות מדבר על זה שלמונופול אסור לנצל לרעה את כוחו, אבל תמיד אמרו מה זה לנצל לרעה את הכוח, זה למשל להוריד את המחירים בצורה דרמטית, כשהמונופול חושב שייכנס מתחרה כדי להרוג את המתחרה ואז להעלות חזרה את המחיר. אבל מה עם מחיר מופרז? הרי בסופו של דבר מה עושה מונופול אם לא גובה מאיתנו מחירים מאוד מאוד גבוהים? אז תמיד הייתה שאלה שהייתה נתונה במחלוקת גם בישראל וגם בעולם האקדמי והפרקטי כולו, וזה השאלה אם בית משפט צריך להתערב במצב שהמחיר של המונופול הוא מופרז, שהוא גובה ממך, הוא מופרז עד כדי רמה של חוסר הגינות. בעשר השנים האחרונות חל, אני חושב, שינוי, ובית המשפט העליון בעצם הכריז אתמול באופן פורמלי שצריך לפרש את חוק התחרות כאילו הוא אכן כולל איסור על גביית מחיר מופרז שאינו הוגן על ידי מונופול. השאלה הזאת עלתה בהקשר של תביעה ייצוגית, לא עבירה פלילית, כלומר בעצם אומר בית המשפט העליון, אם תובע מוכיח שמונופול גבה ממנו מחיר מופרז שאיננו הוגן, אפשר להגיש תביעה כזו, ובית המשפט אומר, וזו אמירה לא פשוטה, די חדשנית מבחינת בית המשפט, זה אולי ההישג הדרמטי הגדול של פסק הדין הזה, הוא אומר, תראו, חוק התחרות נועד לא רק להבטיח את התחרות מראש, למשל, אם שתי חברות מתמזגות ומוציאות מתחרה מהזה, אז אפשר למנוע את זה מהשוק, אבל הוא גם נועד לקדם את התחרות בדיעבד, להגביל את כוחם של מונופולים בדיעבד, ואם מונופול גבה ממך סכומים גדולים מדי, אז אפשר להורות לו לפצות אותך בסכומים האלה, להחזיר את הכסף, וגם זה יהיה מהלך מעודד תחרות. זו אמירה מאוד מאוד חשובה מצד בית המשפט העליון.
נגיד אני אגיש אתה ואתה, אני אקח שבועיים חופש מהעבודה העיתונאית והאקדמית שלנו, ונגיש...
נצטרך יותר כנראה.
בסדר, נגיש תביעה ייצוגית שהמחיר של... אני לא יודע מה, בקבוק קוקה קולה נראה לנו יקר מדי ב-7-8 שקלים בקיוסק, העסק מונופול מוכרז, ואנחנו טוענים את הטענה שלנו שהמחיר אינו הוגן ושהוא מופרז, ואנחנו גם מביאים ראיות מאירופה ומאמריקה שהמחירים שם הרבה יותר זולים עבור אותו דבר. מה בית משפט יכול לעשות בעניין הזה עכשיו? אתה יודע, איך הוא בכלל יכול להכריע אם המחיר מופרז או לא?
בהיבט הזה, קודם כל צריך לומר שפסק הדין הזה עוסק באמת בתביעה שהוגשה נגד החברה המרכזית למשקאות קלים, מה שמוכר לנו בתור קוקה קולה ישראל, ועל מוצר מאוד מסוים, שזה בקבוקי ליטר וחצי קוקה קולה, לא דיאט, אבל יש עוד בערך 20 תביעות כאלה שנמצאות בבתי המשפט על מוצרים מסוגים שונים, סכיני גילוח ז'ילט, שאני משתמש, רק לא רואים עכשיו. הזכרנו גבינה צהובה, קוטג' תנובה, וכמובן מחירי הגז הטבעי שמשתרשרים אלינו במחירי החשמל, ולכן הרבה חיכו להחלטה הזו, שהיא עוסקת בשאלה איך מנהלים את התביעה הזו. עכשיו, באופן אבסורדי, קוקה קולה ניצחה בתיק אתמול. כלומר, בית המשפט העליון קיבל את בקשתה, והחזיר את התיק לבית המשפט המחוזי, ובמידה מסוימת, הוא קצת הרע את המצב של הציבור, כי בבית המשפט המחוזי, שדן בעניין קוקה קולה, השופט אופר גרוסקופ, שהיום בבית המשפט העליון, אמר את הדבר הבא, אם קוקה קולה לא מוכנה לחשוף את נתוני הרווחיות שלה, כדי שאנחנו נראה כמה היא מרוויחה ואם זה לא סביר, אז אני אקל מאוד על התובע שמגיש את התביעה הזו, ואני אפשר לו לנהל תביעה ייצוגית. ובית המשפט העליון אמר לו, זה, ככה לא מנהלים תביעה. הוא אמר, אתה צריך, היית, לבקש מהתובע להוכיח שהמחיר של בקבוק קוקה קולה הוא מופרז, שהוא לא סביר, ולעשות את זה באמצעות חוות דעת כלכלית. ואם הוא מוכיח את ההוכחה הראשונית הזו, אז קוקה קולה תצטרך לחשוף נתונים, ולהראות שיש הצדקה למחיר הגבוה שהיא גובה. עכשיו, למה זה הישג? למה עורכי דין בתחום התחרות, שמייצגים תובעים ייצוגיים, מרגישים שבכל זאת הפסק הדין הזה זה הישג? משום שבבית המשפט העליון, בגלל חשיבותו של הסיפור הזה, התייצבו גם היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, היועץ הקודם, והוא הביא איתו גם את רשות התחרות, והם רצו להקשות על תובעים ייצוגיים, ייצוגיים ברמה הרבה יותר קשה. הם באו ואמרו שמחירים מופרזים הם למעשה שמן בגלגלי התחרות, ושאם בית המשפט יתערב במחירים גבוהים של מונופולים, אז תהיה פחות השקעה בפיתוח, והשוק ייפגע, וזה ייצור כשלי שוק ובעיות אחרות. ובית המשפט העליון לא קיבל את העמדה הזו. בעצם הגופים שהיו אמורים לייצג את הציבור, בית המשפט העליון אמר להם, לא, אתם הלכתם רחוק מדי, ויצר מבחן שהוא מבחן הרבה יותר מאוזן. אז מה שיקרה עכשיו למעשה בבתי המשפט, זה שתהיינה תביעות על מחירים מופרזים, תהיה עבודה קשה מאוד לתובעים ייצוגיים, כי קשה לדעת כשבחיר מופרז, מה התמחור של המונופול. למשל קוקה קולה, בקבוק ליטר וחצי, אמר המומחה הכלכלי של התובעים, שהוא מיוצר בעלות של 2.18 שקלים, ונמכר לצרכן ב-6.77, האם זה מופרז, כמה מתוך זה רווח שהולך לחברת קוקה קולה, אי אפשר לדעת. זה דברים מאוד מורכבים, והתביעות האלה עדיין יהיו קשות, אבל יש סיכוי יותר טוב לנהל אותן עכשיו.
מישהו אחד הולך להרוויח פה, ובגדול, זה אנחנו יודעים, זה עורכי דין לענייני גבלים עסקיים.
זה נכון.
הם כבר ידעו לארוז את זה לטובתם, ולרוץ ולטבוע בתביעה ייצוגית, אתה יודע, אפשר לנהל אותה הרבה 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 שנים, יכול להיות שבסוף תהיה מיליונר מהדבר הזה, ויכול להיות שעבדת לריק, גם כן לא כל כך נורא אולי.
אני חושב שהסיכוי שהתביעות כאלה יתקבלו הוא לא גדול. אנחנו רואים 20 תביעות, לא החלק הגדול שלהן יצליח, וגם לא הייתי רץ בעקבות ההחלטה הזאת לסופר, כי יוקר המחיה לא ירד, למרות שבית המשפט העליון אמר את האמירה טריוויאלית, אבל חשובה, שמחיר מופרז תורם ליוקר המחיה בישראל, ולכן השופטים צריכים לקחת את זה בחשבון.
בוא תשים לנו את הפסיקה הזאת של בית המשפט הישראלי, כאן שלנו, בתוך כל הדוקטרינה העולמית, בעיקר האמריקאית, שמשם אנחנו הרי לוקחים את כל הכיוונים. שם עד כה התפתחה אסכולה של מחיר, שאם אתה מראה באמת שמעלים את המחירים, אז זה לא בסדר, אבל אם אתה לא מראה שמעלים את המחירים, בעצם אתה לא יכול לעשות הרבה, משהו שהם קוראים לזה consumer welfare, זאת אומרת, טובת הצרכן, מבלי להסתכל על דברים אחרים, ולא אכפת להם כמה זה מונופול, וכמה אתה גדול, וכמה אתה זה. איך בית המשפט רואה את זה, או שהוא בכלל לא נכנס לסוגיות הכלכליות?
אני חושב שבית המשפט, אם אני קורא נכון את ההחלטה המרכזית שכתבה השופטת ענת ברון, לא באמת נכנס לזה. אני לא חושב שהייתה לו הזדמנות פה להגיד איזושהי אמירה על המעבר ממה שנקרא רווחת הצרכן לרווחה החברתית כולה.
כן.
אבל אפשר, אתה יודע, לקרוא את פסק הדין הזה כאיזושהי הבנה שכשמונופולים מנסים לרעה את כוחם, זה פוגע לא רק בצרכנים אלא גם במשק בכללותו, ובעצם לתת למונופול את ההזדמנות להוכיח שזה לא המצב, שזה מה שהשופטת ברון אמרה בפסק הדין. אם הציבור מוכיח, נציגי הציבור, מי שמגישים את התביעות הייצוגיות, מוכיחים שיש בעיה במחיר, אז ניתן למונופול את ההזדמנות להוכיח שזה לא כך. עד היום מונופולים לא ססו לשתף ברווחיות שלהם ובנתוני העלויות שלהם, והשאלה המעניינת תהיה, כשהולכים לצעד הבא, עכשיו באותם 20 תיקים שיצאו לדרך, האם המונופולים בלית ברירה יאלצו לחשוף נתונים על עלויות הייצור שלהם ועל הרווחיות שלהם, דברים שהם לא עשו עד היום?
מה נגיד לך, אם לא היינו בתקופה הנוכחית שבהם המחירים מזנקים, ושהיעדר תחרות הוא מגיע בתוך סביבה כלכלית שמאוד מאוד עושה חיים קלים למונופוליסטים ולכל מי שפועל בתוך שוק לא תחרותי, אז היה אפשר לראות את זה בתור איזה משהו, אני לא יודע אם שולי, אבל משהו שיקח עוד הרבה זמן עד שאנחנו נוכל להפיק ממנו משהו. אבל בסביבה הנוכחית נראה שזה בשורה טובה. קצת מאכזב שרשות התחרות מתייצבת כנגד העניין הזה. הגיע הזמן באמת לדעת כמה הגופים האלה מרוויחים, זה לא צחוק.
לפחות בבית המשפט הם יידרשו להערכתי ביותר מקרים לשים את הנתונים על השולחן.
יופי, חדשות טובות בכל זאת לסוף שבוע. דוקטור עידו באום, תודה רבה.
תודה, איתן.
עד כאן האינטרסנטים להיום, עד כאן האינטרסנטים לשבוע הזה. אני רוצה להודות למאיה בן ניסן שעורכת את המהדורה, לדן ברומר שהקליט אותה. אנחנו נהיה שוב ביום ראשון יחד עם סמי. מחר יהיו פה המרקרים עם ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. תקשיבו לנו, תקשיבו גם להם, ונתראה בשבוע הבא.